אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית.
שלום ל... עכשיו זה מורכב, אבל כולם משפחה. שלום לנופר, את אחות של יגב, שהוא בעלה של רימון שנחטף יחד איתה. נכון?
בדיוק, כן, אחי יגב ורימון, הם בעצם נשואים שנתיים, זוג צעיר, נחטפו ביחד מקיבוץ נירים, מהבית שלהם. כן, וראינו אתמול את הסרטון, בעצם ראיתי אותו יחד עם ההורים, וזה כאילו קשה לתאר את התחושה של איך זה לראות את הסרטון, לראות את רימון שהיא בסדר, שהיא פיזי, עוד נראית בריאה ובסדר. זה באמת היה אושר ובלבול וכל כך הרבה דברים ביחד, אבל זה הקלה עצומה לראות אותה באמת בחיים. אני חושבת שזה הדבר שכל שאר המשפחות, אנחנו 240 חטופים, יש כל חטוף, יש לו משפחה, יש לו חברים, יש לו קרובים, ובעצם כולנו רוצים לדעת שהאנשים הכי קרובים אלינו בסדר, שהם בחיים, ששומרים עליהם, שכאילו כמובן אנחנו רוצים שהם יחזרו הביתה, אבל לפחות לראות שהם בסדר.
איתנו על הקו גם אסתר ואורן, אבא ואמא של יגב. שלום לכם. צפיתם ביחד, אני מניחה, ראיתם את הסרטון. אתם מכירים את רימון, היא הקלה שלכם, נכון?
כן, נכון, בדיוק. הם נשואים כבר שנתיים וחצי. כן, זה מאוד מאוד טוב לנו לראות שבאמת נראית בסדר, לפחות פיזית נראית בסדר. וזה בעצם פעם ראשונה מהשביעי לאוקטובר שקיבלנו משהו ברור שאכן היא הגיעה לשם.
כלומר, כי מה ידעתם עד עכשיו?
בשביעי לאוקטובר הוגדרו כנעדרים. בערב שבת, אחרי שהסיים הכל בנירים והגיע הצבא ועבר בית בית והם לא הגיעו, הגענו אליהם הביתה וראינו סימני ירי בתוך הבית. וכליים שנורו לכיוון הרצפה. יש שם 5 כלבים. אנחנו שהיה שם בלגן והם ירו לרצפה כדי להשקיט. לא ראינו סימני פציעה רציניים, ויצאנו מתוך הנחה שהם נלקחו בשבי. באותו יום הם הוגדרו כנעדרים. שבוע אחרי, הצבא העביר אותם הגדרה מנעדרים לחטופים.
מנעדרים לחטופים.
כן.
וכשאתם רואים את רימון אתמול, זה לראות את רימון, זה עדיין לא לראות את יגב.
עדיין, ידע לנו אבן גדולה מאוד מהלב.
אני משוכנעת, כן, אבל מה עובר בראש?
עובר בראש, אנחנו כרגע חיים התקוות. אנחנו חיים התקוות ואנחנו מקווים שהם שניהם היו ביחד בחטיפה, זה אנחנו יודעים, ושניהם נלקחו ביחד לעזה, זה אנחנו מקווים. אנחנו מקווים ששניהם הגיעו בסדר, שגם הוא בסדר. כן. זה התקווה שלנו כרגע.
אתם גרים בנירים כולכם, נכון?
כן.
קחו אותנו לשבת בבוקר.
טוב, אני אספר קצת.
אסתר, את אימא של יגב.
אני אימא של יגב. אנחנו בשבת בבוקר, ב6:30, התעוררנו עם צבע אדום, וכמה שזה הזוי, זה לא איזה אירוע יוצא דופן אצלנו. אנחנו קמים מהר, רצים לממד, חוטפים את הפלאפונים כדי שנוכל לתפקד, נכנסים לממד, זה לא משהו מיוחד. הפעם שנכנסנו לממד, שמענו ישר קולות של ירי קל. אני חברה בצוות החירום היישובי, ואני הייתי אחראית להודיע, לדווח למועצה, למוקד המועצה, על מה שקורה, מעבר למה שהרבשת מטפל, כאילו ההודעות האזרחיות שאזרחים מקבלים הודעות, מעבירים לנו הודעות, להעביר מה קורה. מהר מאוד הבנתי, שמעתי מאחורי הבתים שלנו, בשכונה שלנו, ירי של נשק קל, העברתי למוקד, אמרו לי, זה ידוע, זה לכאורה אירוע מטופל, 20 דקות, 25 דקות הצבא אצלנו, ו, 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 ויש טיפול. הפעם ההודעות, הגיעו אליי מלא הודעות מכל רחבי הקיבוץ, ואז התחלתי להבין שהאירוע הוא לא הנשק הקל שאני שומעת מאחורי הבית, אלא בכל רחבי הקיבוץ, שהקיבוץ הוא לא גדול, אבל הוא מפוזר, זה לא שני מחבלים שנמצאים מאחורי הבית שלי, רק אלא בכל הקיבוץ. יגב דיבר, אנחנו תמיד מתקשרים לבני המשפחה לברר מה איתם, נכנסו לממד, התעוררו וכל זה. בהתחלה יגב אמר לנו שהם נכנסו לממד, ובסדר, הטלפון השני הוא כבר אמר שאנחנו מתקשרים כל כמה דקות, גם לו וגם לסבתא שגרה בקיבוץ, ואז יגב אמר לי שהוא שומע קולות בערבית מאחורי הבית, יריות, אמרתו שאנחנו יודעים את זה כבר, שדיווחתי על השכונה שלהם, כי היא שכונה שהיא מוקד, של אחד המוקדים של האירוע, ניסיתי להרגיע, ותוך כדי זה ביקשתי ממנו שידבר עם אורן, עם אבא, כדי שאני אוכל להמשיך להעביר את ההודעות למוקד. ובאמת, תוך כמה דקות זה היה נשמע כמו כאוס נוראי. אני יושבת על קבוצת הצחי האזורית, ראיתי שהאירוע הוא לא מקומי, הוא אלא אירוע שמפושט מבארי לכרם שלום, וגם למושבים היותר פנימיים שמעולם הם לא היו בתוך האירועים האלה של, של כזאת כמות. המשכנו להודיע...
על איזה שעה אנחנו מדברים?
זה התחיל ב-6.40.
כן, אבל שאת מבינה שזה אירוע יותר גדול
ב-6.40 כבר. מהרגע שנכנסתי כאילו לקבוצת וואטסאפ האזורית, כבר התחיל להיות לרוץ, וההודעות בתוך הקיבוץ היו מכל מקום. קיבלתי די מהר תמונה, בת קיבוץ התקשרה אליי, שהיא לא גרה בנירים, שיש תמונה בסטורי של אימא שלה, שהיא נמצאים את אימא שלה מחבלים בבית. עוד הרגעתי אותה, אמרת שאני מעבירה את זה לטיפול, עברתי את זה שוב למוקד, שמעתי קולות של בנים מהשכונה של הצעירים בשכונה של יגב, שהם צועקים ששורפים להם את הבתים, והם בממד כלואים ומנחנקים מהשן. משפחה צעירה שגרה בבית לפני יגב, עם תינוק בן 10 חודשים ששרפו להם את הבית ומתחילו לחנק בתוך הממד. וכל הדברים האלה אני כל הזמן מעבירה ומתחננת שיבואו לעזור, שיגידו לי מה אני אומרת למשפחה הזאת, איך הם יכולים להתגונן עם התינוק, כי הסיפור של התינוק היה סיפור בחוסר אונים, שזוג הורים צעיר שרק לפני יום זה היה עושר הגדול, פתאום הם בתוך אירוע כזה.
ואין מה לעשות.
ואין מה לעשות. ידעתי שמאחורי הבית של יגב, זה הכל אותה שכונה, כאילו זה, האירוע הגדול היה בשכונה שלהם, החטיפה השנייה הייתה בשכונה שקרובה אלינו, אבל בכל זאת האירוע הגדול היה שאבא ובת נרצחו בבית, האמא ראתה את זה, היא צריכה להסתתר, וכל הדברים האלה כל הזמן, כל הזמן, ואנחנו ב8:30 מנסים להתקשר ליגב ואין תשובה. עכשיו הייתה הפסקת חשמל, כל השכונה, כל האזור של השכונה שלהם מתנתק החשמל בגלל השריפות כנראה. Mm-hmm. ניסינו להגיד לעצמנו, הם לא עונים כי נגמרה הבטריה, מה שיכול לקרות, גם לי במשך המיליון השיחות האלה נגמרה לי הבטריה ועברתי לטלפון של אורן. אמנו שזה שם, ניסינו להאמין כי לא היה לנו מה לעשות בתוך הממד, חוץ מאשר לבקש עזרה. בצהריים התחילו להגיע הצבא, עכשיו, תוך כדי זה, אנחנו כל הזמן שומעים את המחבלים רצים בין הבתים. אני שומעת בבית, במרפסת של השכנים שלי, שמישהו לוקח את הקלאבקר, והיה ברור לי שזה מחבלים, זה לא מישהו אחר, שמעתי את הקולות. הם גדבו אופניים, הסתובבו בקיבוץ, ואנחנו בחוסר עונים.
מתי אתם מבינים שהגבר אימו נחטפו?
אנחנו לא, ניסינו לא להאמין שזה רק טלפון, רק הבעיה של הטלפון, שהם לא יכולים כמונו לצאת ולדווח, והמטען מחוץ לחדר ומחוץ לממד, והם בתוך הממד. כל הזמן ניסינו לקוות, כי שוב, במקום הזה שאין לך אפשרות לבדוק, רק כשהחיילים הגיעו אלינו לסבב להוציא אותנו מהבתים, ביקשנו דבר ראשון ללכת לבית של יגב ורימון, הם לא ישרו לנו, הם ישרו לאורן, הלכת עם אחד החיילים, ואז נודע לנו מה שהבנו. שוב, אף אחד לא ידע, ואף אחד לא ידע להגיד לנו מה, אבל ברגע שאורן ראה את מה שהיה בתוך החדר, אנחנו הבנו שהם לא שם.
שהם לא שם. אני רוצה להחזיר אתכם לאתמול. מתי אתם שומעים אתמול על הסרטון פעם ראשונה? איך אתם שומעים על זה?
בעצם, כן, אוקיי, נפר.
אז אני בעצם מחוברת קצת לקבוצות טלגרם, זה לא נעים להגיד, כאילו זה משהו שאף אחד לא רוצה לעקוב אחריו ביום יום, אבל במצבים כאלה אין כל כך ברירה. ומהר מאוד ראינו את הסרטון שם. בעצם זה כל כך פביל, הסרטון פתאום קופץ לך. דבר ראשון אמרתי, רגע, לא יכול להיות, פתחתי את זה שוב, הראיתי להורים, אמרתי להם, רגע, זאת רימון, נכון? זאת כאילו, מרוב ש... הבעלה והאלם של לראות דבר כזה, פתאום אמרתי, רגע, אולי זאת לא היא, כאילו, לא יכול להיות. והסתכלנו על זה בעצם ביחד, כאילו זה היה ממש בשניות אחרי שזה פורסם. וזה היה אלם, אבל באמת מאוד מאוד משמח. כאילו, תחושת הקלה מאוד מאוד גדולה.
לראות אותה, שהיא חיה. שהיא במצב... שהיא נראית במצב, לפחות נראית במצב פיזי טוב. סימן חיים אמיתי. שמעתם את הזעקה של דניאל אלוני, שהיא צועקת שם בסוף, שחרר אותנו עכשיו, עכשיו.
כן, היה דרך זה הזה, אבל נכון, זה היה הדרך של כולנו.
כלומר, מה בעצם אתם אומרים למי ששומע אתכם עכשיו?
יש שם אנשים, יש שם ילדים, ילדים בלי הורים, 30 ילדים. יש שם אנשים זקנים, יש שם אנשים פצועים כנראה. אנחנו לא יודעים מה מצבם, אנחנו לא יודעים מי חולה מאוד, מי חי, מי פצוע, אנחנו לא יודעים כלום. כל יום שהם נמצאים שם זה עוד נזק. ברור לכולם שזה חטיפה, זה חטיפת אזרחים, זה פשע, שזה פשע מלחמה. זאת אומרת, כל יום שהוא שם, הוא לא תקין מכל הכיוון שהוא. ואנחנו יודעים שהצבא והממשלה עושים מאמצים מאוד קשים לשחרר אותם, אנחנו מחזקים את ידיהם, אנחנו קוראים להם לשחרר אותם בכל מחיר, לשחרר אותם בכל מחיר ומהר, ובשביל להוסיף עוד משהו, הצלב האדום עוד לא היה שם. עכשיו, אני חושב שמחוות הומניטריות שלנו צריכות ליהנות במחווה דומה שלהם. לא ייתכן שאנחנו נאפשר הכנסת ציוד הומניטרי, ומצד שני, לא ייתאפשר הצלב האדום להגיע לשבויים, לחטופים, ולעבור, ולראות את המצבם, ולדווח. זה משהו מינימלי שהוא חייב לקרות. הוא חייב לקרות, וצריכים להפעיל על זה לחץ בינלאומי, ולחץ מכל הכיוונים, כדי שזה יקרה.
וזה לא קרה עדיין.
וזה לא קרה
עדיין. זה לא קרה עדיין. ובעצם, גם עכשיו, אתם לא יודעים מה קורה עם יגב.
לא.
אין שום ידיעה.
כן, זה המצב.
אני מבינה ש... אתם יודעים מה? זה ככה, ספרו לי על שניהם. איך אתם רוצים ש... מה אתם רוצים שנדע עליהם? על רימון ויגב.
יגב ורימון הם זוג שנשואים שנתיים וחצי, אבל הם הכירו כבר בתיכון, הם היו בהרכב של נערים, שנערים מוזיקליים שהקימו הרכב. לאורך השנים היה ביניהם קשר, הם לא היו זוג בשנים ההם, הם היה ביניהם קשר טלפוני, חברי, לא מעבר לזה, לפני 3 שנים, קצת יותר אולי, הם נזכרו אחד בשני יותר, נפגשו ומאז הם ביחד. שניהם אנשים מאוד טובים, אנשים שעוסקים במוזיקה, אוהבי חיות, הם מטפלים בחיות נטושות. זה מה שאני רוצה שהמסר שלהם הוא מסר של שלום, של אהבת האדם. זאת אומרת, אין בהם שום דבר שקשור לאלימות, הם אוהבים חיות, הם מטפלים בחיות נטושות. היו להם בחדר חיות, היה להם כלב שהם מצאו לי שבוע לפני, והם התכוונו לקחת אותו לטיפול, גם אם לא יעמתו אותו בעצמם, הם התכוונו לדאוג לו לפני שהם מעבירים. הם אנשים טובים.
אני גם רוצה להוסיף שגם בשעות הכי קשות, שהם כבר ידעו שיש להם מחבלים מיד החלון, הם ידעו שהם בסכנה, הם דאגו לי שהייתי רחוקה מאוד ברחובות, לא בסכנה כמו שלהם בשום צורה, ועדיין כתבו לי, רק תשמרי על עצמך, שעתי בסדר, תדאגי לעצמך. דאגו לסבתא שבקיבוץ, התקשרו לאמא של רימון, לאביטל, וכאילו התנצלו שהם לא יכולים להיות שם בשבילה. כאילו גם ברגעים שהם היו במצב הכי קשה, ובאמת הם ראו את הסכנה מול העיניים, הם כל כך דאגו לכל מי שמסביב, ואני חושבת שזה פשוט אומר הכל.
אתם מאמינים שעושים הכל כדי להחזיר אותם?
אנחנו מקווים. אין לנו יכולת לדעת, אנחנו מקווים, אנחנו בגלל זה מדברים על זה כל הזמן, אנחנו לא יושבים בשקט, אנחנו בכל מקום שמוכנים לשמוע אותו, אנחנו מדברים, ואנחנו רוצים לקוות שזה, שהמסר שלנו עובר, המסר של כל המשפחות, אנחנו, זה מסר שעובר בין כולם, שחייבים להחזיר אותם, זאת המטרה הכי הכי חשובה כיום.
אני מאוד מודה לשלושתכם. שדיברתם איתנו, נופר, אחות של יגב, אסתר, אמא שלו, אורן, האבא שלו, משפחת בוכשטב, אני מאוד מודה לכם, ואני מקווה שיגב ורימון, וכל שאר 238, זה המספר העדכני שכל הזמן עולה, שכולם יחזרו שלמים ובריאים. במהרה. תודה רבה לכם.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה.